הגענו בנצח לפרק מ"ב. התחלנו. קרא את זה עוד פעם מההתחלה. שהכל יהיה... כבר התבהר לך פעמים. כי התכלית והסוף מסוגל לשלמות יותר מהכל. וזה כי ההתחלה במה שהיא ההתחלה, אין בה שלמות, שהרי לא נשלם עדיין. רק הסוף יש בו השלמה. ולכך הסוף ראוי אל השלמות. והנה, המתחייב מזה שגיע תכלית הזמן מן ימי עולם מסוגל לשלמות. וזהו ימי המשיח שהוא באחרית הזמן. ודבר זה מבואר למעיין בדבר זה. ואף כי ביארנו למעלה כי עולם הזה אין מוכן לישראל. ואיך יהיה המשיח בעולם הזה שהוא עולם גשמי? שכל עניין המשיח הוא אלוקי, לא גשמי. ואין דבר זה קשיא. כי ימות המשיח הם אחד, ולכך כל ימי המשיח נקרא סוף העולם, וסוף העולם הוא מוכן שיהיה אלוקי, וכמו האדם הזה, כאשר הוא בעיקר ימיו, אינו אלוקי. אבל כאשר הוא בסוף ימיו, נסתלק ממנו כוחות הגשמיות שהוא אלוקי. ודבר זה גם כן אצל העולם. כי בסוף ימי עולם, שאז ימות המשיח, יהיה העולם הזה אלוקי. ולא יהיה אדם רודף אחר הדברים הגשמיים, רק דברים אלוקיים, כמו שמפורש בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה. עד כאן הגענו, שלזה מצפים. וכן, בסוף ימי העולם יהיה העולם אחד לגמרי, כי עיקר סגולת השלמות הוא האחדות, כי על דבר שהוא שלם נאמר שהוא אחד, כמו שכתוב על המשכן, ויהי המשכן אחד. רצה לומר, ויהי המשכן שלם. שתראה מזה שכל שלם הוא אחד, והאחד הוא שלם. כי הדבר שאינו אחד, רק מחולק, לא. לא ייפול עליו שלמות. ואפר זה גם כן, הדבר שאינו שלם, אינו אחד, שהרי הוא חלק בלבד. ואם דבר זה הוא חלק, יש עוד חלק. ואין כאן אחדות. אם כן, מה? מורכב. כן. צריך להרכיב. וכן, אנחנו צריכים להבין. פה זה החידוש של המהר"ל. שלמות זה אחדות. מה הכוונה שבסוף העולם הוא יהיה שלם? אומר המהר"ל יהיה אחד. מה פירוש שיהיה אחד? מה הכוונה שיהיה אחד? וכי עכשיו הוא לא אחד? לא! עכשיו העולם הוא מלא סתירות. יש טוב ויש רע. יש אור ויש חושך. ובכלל, המציאות מלאה ניגודים, קונטרסטים, בין חלקי הבריאה, בין בני אדם, חסרה הרמוניה, שיתוף פעולה מלא בין הכל. המציאות מתגלה בכל מקום רק בצורה חלקית. יום אחד טוב, יום אחד לא טוב. זה לא נקרא עולם אחד. עולם אחד זה עולם של שיתוף פעולה מלא. נכון שיש בעולם מה שיש כאן אין שם, מה שיש שם אין כאן, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה. כדי שכל חלק יושלם על ידי חלק חברו. ועכשיו, במקום שכל חלק יושלם על ידי חלק חברו, הוא במלחמה עם חלק חברו. זה יש לו נפט, זה יש לו מים. לי יש נפט, לך אין מים, לך אין נפט. אבל לי יש מים, לך אין מים. נו, אז נראה מי הכי חזק. מי שיש לו נפט או מי שיש לו מים. יש לי רעיון. מי שיש לו נפט ייתן למי שאין לו, ומי שיש לו מים ייתן למי שאין לו. זה יכול להיות טוב. כן, אבל זה עולם אחד. זה עולם של שיתוף פעולה. זה עולם שבו לא חסר דבר. שלמות זה אחדות. זאת אומרת, המסוגלות להביא להשלמה הדדית בין כל חלקי הבריאה. כל עם יש לו כישרון, וכל עם יש לו יתרון, וכל עם יכול לתת לעולם את מה שמיוחד לו, ואז העולם ייהנה מכולם. בינתיים, לא! נלחם. נתנגד אחד לשני, נריב אחד עם השני. זה לא עולם אחד. פחות מאחד, רע. למה פחות מאחד רע? כי פחות מאחד זה לא כולל הכל. האחד שמדובר עליו פה, זה כולל הכל. לא חסר שום חלק. נמצא בו הכל, בכל, מכל כל. כמו המשכן. המשכן יש בו זהב, ויש בו כסף, ויש בו נחושת, ויש בו אבנים יקרות, ויש בו עץ, ויש בו צמר, ויש בו פשתן, ויש בו כל דבר שיש בעולם. יש בו אש, ויש בו מים. יש בו מן העליונים, יש בו מן התחתונים. יש קורבן מן הצומח, ויש קורבן מן החי, ויש קורבן מן העוף, יש קורבן מן הבהמה. יש הכל. זה עולם ומלואו, הכל. והכל עובד בהרמוניה עצומה. יש זמן לכל דבר, זמן לכל בריאה, זה משכן אחד. כמובן, בזכות שהוא אחד, הוא גם מגלה השם אחד ושמו אחד. לכן, אומר המהר"ל, זה מה שיהיה באחרית הימים. באחרית הימים, אנחנו נגיע למדרגה האלוקית הזאת, של ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. זה שבת קודש. יגמר 6,000 שנה. בסוף 6,000 שנה. מישהו שאל אותי, האם צריך לגמור את 6,000 שנה? לא, המהר"ל כתב בעצמו שימות המשיח, שזה לפני סוף 6,000, זה כבר חלק מן התכלית. זאת אומרת, כיוון שזה נגמר במשיח, ימות המשיח הן כבר בגדר של משיח. כן, לא חייבים. זה כמו שבת קודש. שבת קודש לא נכנס עם צאת הכוכבים. הוא נכנס עם השקיעה. לא, לא עם השקיעה. עם תוספת שבת. ובכלל בירושלים מחמירים. לא 20 דקות לפני השקיעה, 40 דקות לפני השקיעה. זאת אומרת, שכבר 40 דקות לפני השקיעה, שהשקיעה בעצמה היא 20 דקות, כלומר שעה לפני הזמן האמיתי של שבת, אנחנו כבר בתוך שבת. ובכלל, אחרי חצות היום, זה כבר בחינת השבת. זאת אומרת, זה ברור שימות המשיח, זה לפני סוף 6,000 שנה. כבר מרגישים. לאט לאט העולם מתרגל להיות אחד. נכון, יש עד הרבה הרבה מאבקים והרבה ניגודים והרבה מלחמות וזה לא נגמר, אבל הרעיון צץ שהעולם הוא אחד, אין כמעט גבולות כבר, וזה לא במקרה, זה ההכנה למציאות הזאת. נכון, זה לא יכול להיות אחד רק מצד השוק, שוק עולמי, לא, זה לא מספיק, צריך גם רעיון אחד מרכזי, צריך שיהיה אידאל משותף. מה זאת אומרת, מה איתנו? זה אנחנו עושים את הכל אחד. כי אם אין מרכז, אז אם אין לך נקודה מרכזית, אתה לא תוכל לצייר עיגול. כי מה ההגדרה של עיגול? מרחק שווה מהנקודה המרכזית. אנחנו עוזרים לעולם להיערך למציאות של אחד. עולם זה עיגול. זה עולם. כדור הארץ, עיגול. מרחק שווה מהמרכז. כל עוד אין מרכז, כל נקודה מחפשת איפה היא נמצאת. אחרי ששמת מרכז, אתה מתחיל למתוח קו, ואתה מצייר עיגול. אז מה איתנו? זה אנחנו. אנחנו המרכז.
מה?
זה העניין. באמת, באמת, הנקודה המרכזית בעיגול היא לבד. היא מסתכלת על כולם. היא לבד, היא באמצע. אבל היא יוצרת את העיגול. הנקודה המרכזית הזאת זה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. באמת הנקודה המרכזית היא לא חלק מכל הנקודות שבהיקף. אבל בלי הנקודה המרכזית אין היקף. אין עולם שווה. האור החיים הקדוש בפירושו על בראשית אומר דבר גדול מאוד. הוא אומר, אתה יודע למה האדם הוא כדור? כדי לסמן לבריאה שכולם במרחק שווה מריבונו של עולם. זאת אומרת, זה שוויון, זה אחדות. אין אף אחד יותר מהשני. אבל הנקודה המרכזית, היא יוצרת את הכל. זה עם ישראל, זה נקודת הראשית. זה ירושלים, מרכז העולם. זה יוצר את העיגולי לאט לאט. כולם נערכים, בהתאם למרחק מן הנקודה המרכזית. לפני זה רצו לעשות את העולם ריבוע. אני בשפיץ. אף אחד לא בשפיץ. כולם במרחק שווה. כולם עיניהם צופות לירושלים. ונהרו אליו כל הגויים, זה עולם אחד. משכן אחד, עולם אחד. ומי כעמך כישראל? גוי אחד בארץ. גוי שיוצר אחד. זה שלמות. זה השלמות. זה לא רק פיגורה. זה לא רק ציור, מה שאמרתי עכשיו, שהעולם הוא כזה עגול. זה גם מצד השיתוף פעולה. כל אחד מרגיש שאנחנו שייכים לאותו עולם. אז כל אחד ישתף פעולה עם השני. והתבהר לך, כי ימי המשיח, שאז יהיה העולם בשלמות, כאשר כל סוף הוא מסוגל אל השלמות, מתחייב שיהיה עולם אחד, שאם לא היה עולם אחד, לא היה בו שלמות. זהו, זה התכלית. לזה חייבים להגיע. ודבר מבואר הוא בפרק אלו עוברין. והיה השם למלך על כל הארץ ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכי, שואלת הגמרא, עד העידנה לאו אחד? ביום ההוא, מה ועכשיו לא אחד? אמר רבא חבא חנינא אמר רבא מי, לא כעולם הזה, עולם הבא. עד עכשיו. עולם הזה על שמועות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין אמת. אבל לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. ושמו אחד, וכי עד העידנה לב אחד, היום הוא יהיה שם אחד, ושמו אחד. אז הגמרא אומרת, ושמו אחד, מה עד עכשיו? שמו לא אחד? אמר רב נחמן בר יצחק, לא, כי עולם הזה עולם הבא. עולם הזה נכתב ביוד קי, ונקרא באלף דלת. עולם הבא נכתב ביוד קי, ונקרא ביוד קי. עד כאן דברי הגמרא. טוב, הגמרא הזאת כמובן צריכה ביאור. כי היא מדברת על דברים עמוקים. וביאור זה, כי מה שכתב והיה ביום ההוא יהיה שם אחד, ושמו אחד, אין זה חס ושלום מצד עצמו, ביום ההוא יהיה שם אחד. ודאי שלא מדברים על השם עצמו. השם עצמו אי אפשר לדבר עליו. לכן לא שייך ודאי לתת הגדרות חס ושלום. וידי השם אחד תמיד, לא מדובר מצד עצמו, כי הוא יתברך מצד עצמו, הוא אחד לעולם. הוא מקור הכל. הוא יוצר כל, לכן לא שייך בכלל לדבר על עצמו. אבל העניין הוא מצד המקבלים. זה בכלל כלל מאוד גדול בהבנת דברי רבותינו. כשמדברים על השם, ועל כינוייו, לא מדברים עליו עצמו, אלא מדברים מה שבני אדם מזה קולטים. מה הם מקבלים מזה. אבל העניין הוא מצד המקבלים, כי הנמצאים בעולם הזה, מקבלים מהשם יתברך פעולה לטובה, ופעולה לרעה. אם שהוא יתברך אחד, הפעולות הבאות מאיתו מחולקות. כן, זה עובדה. זה עובדה שיש בעולם הזה בשורות טובות, אבל לא תמיד. ולכן יש ברכות מחולקות, הטוב והמיטיב, או ברוך דיין האמת. נכון שמי השם יוצא רק דבר אחד טוב, אבל מצד המקבלים זה מתקבל אחרת. לפעמים זה מתקבל בהטוב והמטיב, ולפעמים זה מתקבל בברור דיין האמת. וכן מה שמקבלים הנמצאים, אינו מאמיתת שמו יתברך, שאין העולם נוהג באמיתת שמו יתברך כמו שהתבאר, כי השם המיוחד הוא נבדל מכל הנמצאים בעולם הזה, שהם גשמיים. אותו דבר. עכשיו הוא בזלז, לפני זה הוא הסביר למה רק ביום ההוא יהיה השם אחד. כרגע את השם אני קולט לפעמים ככה ולפעמים ככה. לפעמים במידת החסד ולפעמים במידת הדין. ברוך דיין האמת. ככה אני קולט, ככה אדם קולט במציאות. אותו דבר לגבי שמו. כי השם המיוחד הוא נבדל מכל הנמצאים בעולם הזה שהם גשמיים. כן, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא קולטים את הנוכחות האלוקית באופן שווה. את רצונו אנחנו לא קולטים באופן שווה. לפעמים קולטים ככה, לפעמים קולטים ככה. אם היינו קולטים את שמו, את רצונו מצד עצמו, היינו נעלמים. שנאמר, כי לא ירני האדם וחי. ואף כי הוא נכתב בשם הוויה, נכון? כותבים את שם השם י' כ' ו' לא נקרא כך. למה? כי הכתיבה הוא מורה על אמיתת עצמו. י' כ' ו' כ' זה מדבר על, זה מכוון אל אמיתת עצמו של ריבונו של עולם. שם הוויה זה מלשון להבות, להיות, הוא מהווה את הכל, הכל ממנו, אבל בעולם שלנו לא בעולם שלנו, אנחנו לא מייחסים את הכל אליו. לא. הוא עצמו אין. זה כמובן על רצונו. נכון. נכון. אבל גם בזה יש לנו מגבלה. גם בזה יש לנו מגבלה. בעולם שלנו כותבים י' כ' ו' כ'. טוב, נו, זה השם? כן. אבל אסור לך לקרוא אותו ככה. למה? כי אתה לא קולט אותו ככה. כי אתה לא במדרגה שאתה יכול לקלוט אותו ככה. כי אתה לא משיג אותו ככה. אין לך השגה של י' כ' ו' כ'. אין לך השגה שעל כל דבר אתה יכול להגיד, פה אני רואה את העניין האלוקי שבו. אתה לא רואה בכל דבר. אם אתה תגיד שאתה רואה בכל דבר את העניין האלוקי, או שאתה לא דובר אמת, או שאתה מרמה את עצמך. אבל הקריאה הוא אל האדם, אבל אנחנו קוראים את שם י' כ' ו' כ' אחרת. כי זה מה שאנחנו משיגים. והכתיבה נבדל מן האדם. אז יש כתיבה וקריאה. נכתב ככה ונקרא ככה. כי כתיבה זה לא אני. ככה קיבלתי שצריך לכתוב את שם השם. קריאה זה מה שאני קורא, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני משיג. לכן איך אני קורא? בשם אדנות, אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל, יציר נברא, אדנות, כן? נכון? אין לי השגה באמת, ואני לא קורא בשם י' כ' ו' כ'.
לא, בשם אלוקים.
זה כן. זה שיש אלוקים, זה בעל כל הכוחות כולם. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש מי ששולט על כל הכוחות. זה כן. כן, ודאי. ודאי. מי י' כ' ו' כ', ודאי. י' כ' ו' כ' מהווה הכל. זאת אומרת, אתה רואה את פרח, כשאתה רואה פרח, היית צריך לי... מה קרה? סנה בוער. איפה סנה בוער? רואה פרח. אז זהו, אתה לא רואה. לפעמים, ריבונו של עולם מזיז טיפה את הוילון, מה הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו בהר סיני? מה הוא הראה לו? לא! הוא הראה לו סנה בוער, ואיננו עוקל, נכון? ככה הוא נתגלה לפעם ראשונה? אבל הסנה הוא תמיד בוער. אז זה מה שהתורה אומרת. הסנה בוער ואיננו עוקל. זאת אומרת, כל הזמן הוא בוער וזה לא שורף. נכון? זה מה שכתוב. אז למה אני לא רואה כל הזמן אש בסנה? הדבר הכי מסכן במדבר, הכי מסכן, סנה, שיח קוצני קטנצ'יק. ראיתם פעם במדבר? טיילתם? ראיתם איזה שיח קוצני זרוק לו באמצע המדבר? אתה רואה שם רק קוצים? ופתאום משה רבנו ראה שם את הגילוי האלוקי. ככה זה כל המציאות. אבל אני לא רואה. נכון, בגלל זה אסור לך להגיד י' כ' ו' כ', כי אתה לא רואה. אבל כשהריבונו של עולם רצה להתגלות למשה רבנו, להטיל עליו שליחות, אז הוא הראה לו. ודאי. נכון? או... הגר, הולכת במדבר. הגר הולכת במדבר. אין מים. טוב, היא כבר התייאשה, זרקה את הנער. ויפקח את עיניה. היי, מים. כלומר, המדבר הוא מלא מים. אבל אתה לא רואה. המדבר מלא חיים. אבל אתה לא רואה. אם יפקחו את עיניך, אתה תראה. מה זאת אומרת ככה אומרים? ככה כתוב בתורה. נס. מה נס? ויפקח את עיניה כתוב. מה כן? כן, זאת אומרת שאת תראי מה שאת לא רואה. תמיד. ודאי. עובדה שיש אנשים שרואים, יודעים איפה יש מים שאיפה שאתה לא יודע. אבל אני נותן את זה רק כדוגמה. ודאי, העולם הוא מלא חיים. רק אני לא רואה. אז עכשיו, זה לא רק מבחינתי כאדם, אני מבין מה שאתה רוצה להגיד. מה קובע בסופו של דבר? אתה יכול להגיד לי עד מחר בבוקר, אם אתה תלך למדבר ואתה לא תיקח איתך מימיות, אז אתה בסכנה חביבי. זה ככה, כי נכון, כי אנחנו מוגמלים בהשגות שלנו. עובדה שכל הזמן אדם מגלים דברים, אבל הדברים האלה היו קיימים. גילינו נפט! רגע, כמה הנפט הזה נמצא בו, אדון הגיאולוג? פה נמצא אלפי שנים. אז רק עכשיו גילית? כן, רק עכשיו גיליתי. רק עכשיו גיליתי. רק עכשיו הקדוש ברוך הוא פקח את עינינו. זה בכל דבר ככה. ודאי. העולם הוא מלא נוכחות אלוקית. רק אני לא רואה. איננו הוא קל. כתוב, איננו הוא קל. אתה מכיר אש ששורפת. כדי שתהיה אש, צריך שמשהו יתקלה. אתה מבין? איך אתה מכיר בדרך כלל אש? אתה מביא גפרור, מדליק עצים, העץ מתקלה, ואז מופיע אש. מה הקדוש ברוך הוא הראה לו? לא, זה במדרגה הפחותה. במדרגה העליונה זה לא ככה, זה כמו אש שיורדת מן השמיים. כן. יפה מאוד.
והכתיבה, מה היא?
לכן כהן גדול, הכתיבה זה המוחלט. הכתיבה זה אינסוף. הכתיבה זה המוחלט. הכתיבה זה סופר שכותב ספר תורה, והוא צריך לכתוב לשם מצוות כתיבת ספר תורה. לשם קדושת השם. באותו רגע, שהוא כותב ספר תורה לשם מצווה כתיבת ספר תורה לשם קדושת השם, אין סופיות. זה קדוש. פתאום הספר תורה קדוש. מה קדוש? מה השתנה? זה אותן אותיות. נכון? אותן אותיות. אלא זה הגילוי המוחלט באותיות. זה הקדושה. אבל עכשיו איך אתה קורא? אתה רואה? אנשים קוראים את אותו דבר בספר, זה אותן אותיות, זה מבין ככה וזה מבין ככה, זה לפי השגת האדם. אז גם אותיות העולם. גם לקרוא את העולם זה יחסי לכל אחד. העולם הוא מוחלט. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה כתוב. זה ריבונו של עולם. אבל אני קורא, כל אחד קורא את אותיות הספר הזה שנקרא עולם, הוא קורא את זה אחרת. יש אחד שרואה טבע אומר, וואי, איזה טבע. יש אחד אומר, מה רבו מעשיך השם. אחד רואה את הטבע, מעדיף לראות סרט. הוא חי בסרטים. אתה רואה? כל אחד קורא את זה אחרת. עכשיו לא מזמן קראנו מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? איך קוראים את האותיות של ההיסטוריה? אתה שואל אחד, מה קראת במגילה? סיפור עלילה חבל על הזמן. איזה סיפורים היו להם שם בפרס? אחד ואלף לילה. מלך, מלכה, עניינים, הורג את המלכה, לוקח מלכה אחרת, סיפורים, עניינים. בסוף, איך ידע לתמרן, אסתר, עניינים. זה מה שראית? זה מה שראיתי. טוב, אם כן בשבילך מגילת אסתר, זה לא בתנך. זה סיפורי עם. במקרה הטוב. לפי מה שאתה קורא, אסור לך להכניס את המגילה לתנך. ומה אתה קורא? יד השם. יבוא המלך ואמן היום. ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. הופה, זה מה שראית במגילה? כן, ראיתי את שם השם. בדיוק הפוך. שאלה, איך אתה קורא את ההיסטוריה? איך אתה מפענח את האותיות? זה לזה, המהר"ל מסביר, קריאת השם. איך אתה קורא? וככה זה בכל דבר. גם איך אתה קורא בספר תורה, איך אתה קורא בטבע, ואיך אתה קורא בהיסטוריה. זה איך אתה קורא את השם. הוא כתוב. וזה מה שאומר המהר"ל. השם זה מצד עצמו שהוא כתוב. הסופר צריך לכתוב את השם, יש כללים מאוד מדויקים. איך כותבים את שם השם? זה כללי ברזל לכולם. זה לא משתנה. אבל איך אתה קורא? איך אתה קורא? זה משהו אחר. כן.
אבל אם אתה כותב, אתה מצמצם.
נכון. בגלל זה, יחד עם הכתיבה, חייבים את הכוונה. אם תהיה כתיבה בלי כוונה, אז זה לא קדוש. ויכול להיות אפילו יותר גרוע מזה. יכול להיות לא רק פסול, אלא ספרי מינים. נשרפים. אם שם השם. כי זה כלום. כי זה מחשבה פסולה, גרועה, מקולקלת, מושחתת. עושים מזה עבודה זרה, חלילה. לכן זה תלוי אם אתה עושה את האותיות ככלי קיבול לאורות עצומים, זה עבודת הסופר. אגב, כשאתה קונה ספר תורה, תפילין ומזוזה, אתה לא יודע. למה אתה צריך לקנות מאדם ירא שמיים? כי אתה תביא לכל אחד בזה, הוא יסתכל, אומר, כן, זה כתב מאוד יפה. השאלה אם זה דיו שחור, או אם זה קדושה. האם זה אור גדול. אש שחורה על אש לבנה. והכל זה היה תלוי בכוונת הסופר. דרך כוונתו, האור האלוקי מתגלה. ואני לא יודע. אז לכן אני חייב אדם שאני סומך עליו. אתה מאוד צודק. האותיות האלה יכולות לא רק לצמצם את האור, הן יכולות להסתיר אותו. נכון, אתה מאוד צודק.
נכון. להסתיר את האור זה לא כל כך
נורא. זאת אומרת שהאור עדיין קיים, אבל הוא בסך הכל... כן, האור תמיד קיים. גם הרשעים, הם לא מבטלים את האור. אתה אומר נכון. הישרים יכולים רק להסתיר אותו. לכן אנחנו אומרים להם, עופו הצידה. תנו לאור להופיע. אבל מכל מקום, מבחינת הרושם שזה יכול לעשות על האדם, זה יכול לעשות רושם מאוד חמור. למה ספרי מינים נשרפים? למה יש לנו מצווה לבאר ספרי מינים מן העולם? כי עליך זה יכול לעשות רושם מאוד חמור. אתה לא מודע, אבל זה פועל עליך רע. כי אתה חושב שאתה קולט דרך האותיות האלה אור, ובעצם אתה לא קולט. זה יכול לעשות רושם לא טוב. מקום למקום, ביום ההוא, יהיה שם אחד ושמו אחד. כלומר, נראה. המצב יהיה שנראה. כמו בבית המקדש, שהכהן הגדול היה מברך בשם השם. בשם השם המפורש. בבית המקדש כן היו אומרים את שם השם. כי שמה אין מסכים. שמה הכל גלוי. שמה אור גלוי. אש יורדת מן השמיים. 10 ניסים. כל יום רואים את המציאות מצד עצמה. כלומר מצד האלוקי שבה. ולא המעטפה החיצונית. טוב, שלום.